אפשר להתחיל?
טוב, שלום וברכה. אני רוצה לספר לכם היום סיפור שהוא קרה במציאות, סיפור אמיתי. לפני בערך 106 שנים חי בירושלים בחור צעיר בשם חיים יהודה אוירבך. זה אבא שאחר כך התגלה בתור אבא של רב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, שהוא אחד מהרבנים הכי גדולים שחיו בתקופה האחרונה שלנו. היה מנהיג של ציבור חרדי, אבל הוא היה אדם ענק רוח. ואבא שלו גם היה תלמיד חכם, אבל כשהוא היה בחור צעיר, בערך בן 17 ומשהו, הוא פתאום לילה אחת חלם חלום, שבחלום הזה באו אליו שני זקנים, שני תלמידי חכמים כאלה, עם הדרת פנים יפה, ואמרו לו שהוא צריך להקים ישיבה של מקובלים בירושלים. אז בירושלים לא הייתה, ובכלל בכל ארץ ישראל, וכמעט עד היום הזה, כמעט אין שום ישיבת מקובלים שלומדים קבלה בסגנון אשכנזי. אתם ודאי יודעים שרוב הקבלה, שכמעט כל הקבלה שאנחנו לומדים, שאנשים לומדים, זה על פי שיטת ארי, למרות שהוא עצמו היה אשכנזי, אבל צורת הלימוד שלו היא ספרדית, וכמעט כל לימוד קבלה הוא בעצם סגנון ספרדי. ולא הייתה אז בכלל שום ישיבה אשכנזית שלומדים קבלה. והנה פתאום נגלים עליו שני הדמויות הללו ואומרים לו, אתה צריך להקים ישיבה למקובלים יחד עם חבר שלך שקראו לו שמעון צבי הורוביץ. תקימו יחד ישיבה ואתם תהיו שם ראשי ישיבה. טוב, הוא חלום, הוא התעורר בחלום, חלום יפה, נחמד כזה, חייך וזהו, מה יכול להיות בחלום? טוב, הוא הלך לבית מדרש וכדרכו נפגש עם החבר שלו, ומספר את החלום הזה, ותראה איזה קטע, זה חלום מוזר, זה שאני ואתה נקים ישיבה, את מקובלים, ואנחנו נהיה ראשי ישיבה, והם מחייכים, והוא מחייך ככה מדבר, ושמעון צבי הורוביץ לא מחייך בכלל. מסתכל אליו עם עיניים גדולות, ולא זז, ואתם כבר מבינים למה. כן, כי גם הוא חלם באותו לילה, אותו חלום, שהוא צריך לבוא לרב אוירבך, ושהם ביחד צריכים להקים ישיבה. וכשזה דבר קורה, שזה כל כך יוצא דופן, הם מבינים שזה פקודה משמיים, שזה פקודה אלוקית, ואין להם ברירה, והם חייבים להקים ישיבה. אבל איך הם מקימים ישיבה? שני בחורים. ונכון, הם היו חכמים, והיו תלמידי חכמים גדולים והכל, אבל בסך הכל בחורצ'יקים. ואיך הם יקימו ישיבה, ועוד מקובלים, ומי יבוא ללמוד שם, ומי יבוא ללמד בישיבה, שהם שניים ראשי ישיבה, שני צפלונים, הם שני ראשי ישיבה, ומאיפה תקציב, ואיפה בניין, מה זה, איך זה? תחשבו על עצמכם, אתם כבר יותר מ-17, אפילו יותר מ-18. תחשבו שאתם עכשיו תקימו עוד ישיבה. זה משהו עזוי. אבל הם מתייחסים לזה כפקודה אלוקית, כי זה לא קורה. חלום ככה חוזר. והם מתחילים לפעול. מחפשים בניין, מחפשים תרומות, מגייסים תלמידים, מדברים עם רמים שיכולים, ועוד ועוד ועוד. זה לקח להם בערך כשנתיים, וכעבור שנתיים בירושלים, קמה הישיבה הזאת, שנקראת שער השמיים, שהיא קיימת עד עצם היום הזה, ברחוב רשי פה, לא רחוק. הם הקימו את הישיבה. ואכן באו תלמידים, והם אכן היו ראשי ישיבת, עד סוף חייהם, וככה זה נמשך עד עצם היום הזה. עכשיו, מה שמיוחד בסיפור הזה, זה שכעבור בערך כ-40 שנה אחרי הסיפור, ישבו שני מקובלים גדולים, שני תלמידי חכמים, רב חיים יהודה לייב אוירבך, יחד עם תלמיד חכם, חבר שלו, שמעון צבי הורוביץ, ישבו בחדר שלהם, חדר של ראש ישיבה, ודיברו, וככה, ממולם היה שם, הייתה ספרייה, זאת אומרת, ספרים ככה עמדו, כמו שאצלנו פה. ואז רב אוירבך שאל את החבר שלו, תגיד לי, אתה זוכר את שני זקנים שבאו ואמרו לנו את בחלום הזה כך וכך? הוא אומר, ודאי, בטח, כל מה שיש לנו פה זה בעקבות החלום הזה. אז אומר, מה אתה חושב? מי היו שני האנשים הללו? הוא אומר, אולי מלאכי השרת? לא יודע. תנאים? אולי נביאים? לא יודע מה. מה אתה חושב? מי זה היו? זאת אומרת, תסתכל על הספרים, והספרים הללו היו מאחורי הזכוכית, ובזכוכית הזאת השתקפו שניהם, פניהם של שני האלה. אומר, נכון שזה הם היו? הוא מסתכל ואומר, כן, זה הם שבאו אלינו. זה אנחנו, בעצמנו, באנו על עצמנו. זהו. עכשיו, הסיפור הזה הוא סיפור מאוד יפה, מאוד חזק. אבל יחד עם זה, זה יכול להיות סיפור טוב לסעודה שלישית. כזה מספרים, אומרים, קצת מיסטיקה, קצת זה, וואו, צריך להגיד בסוף, וואו. וזהו, כזה נחמד. אבל בשנים האחרונות, ממש לא מזמן, בא אחד מגדולי פיזיקאים בעולם בשם יקיר אהרונוב, שאני אראה לכם את התמונה שלו, והוא ישראלי, בחור ש... שהיום נחשב בין הפיזיקאים הכי גדולים בעולם. הוא מועמד פרס נובל לפיזיקה, הוא אחד שגילה את, יש כזה בפיזיקה קוונטים, יש מונח כזה, יש דבר כזה נקרא אפקט אהרונוב בום, שהוא יחד עם דיוויד בום הם גילו את אפקט מסוים בפיזיקה, וכך הוא נקרא על שמם. הוא קיבל פרס מדליה של תרומה הכי גדולה למדע של ארצות הברית, הוא לא ירד מן הארץ דרך אגב, הוא ישראלי, חי בארץ, והוא נוסע לארצות הברית, כן, והוא שם עושה את המחקר, מלמד שם באוניברסיטאות. הוא קיבל מדליה מהנשיא ארצות הברית על תרומתו הגדולה למדע של אמריקה. תסתכלו את ה... הנה התמונה. אם זה משהו, זה הוא שנחשב היום בין אנשים הכי הכי גדולים בעולם, כמו שאמרתי, בתחום הפיזיקה. והנה הוא מספר דבר כזה. לפי דבריו, העתיד יכול, ולא רק יכול, אלא גם זה קורה, מתערב בהווה ומשפיע על ההווה שלנו. זה נשמע כמו מדע בדיוני, ואני יודע שזה נשמע קצת מצחיק, וכאילו, הזוי. ואנחנו אומרים, נו באמת, אנחנו יודעים שוודאי ההווה משפיע על העתיד. אם אני עכשיו אשבור את הכוס, אז בעתיד לא יהיה כוס, כן? זה ודאי, ההווה משפיע על העתיד. אבל ככה שהעתיד ישפיע על ההווה, איך זה יכול להיות? אבל אתם מבינים, זה מדובר על מישהו קנה מידה עולמי, אדם גדול, והוא טוען שכן, מבחינה פיזיקלית, הוא מביא שם כל מיני מחקרים וכל מיני ניסיונות וניסויים בפיזיקה, והוא טוען שיכול להיות שעתיד הוא בעצם מתערב לנו בהווה ומשנה את ההווה כעת כדי שההווה יתאים לעתיד. תסתכלו אצלכם, סיפור הראשון שסיפרתי הוא קצת נרמז כאן במקור אחת, שם עם הישיבת המקובלים שער השמיים, זה אצלכם מקור מספר אחת. וסיפור שני הוא הוא פה מדבר על יקיר אהרון. ככה, לא מעט גבות מדעיות הורמו בשבוע שעבר כששני פיזיקאים בכירים פרסמו תיאוריה שלפיה התקלות המתרבות בדרך להפעלת מאיץ חלקיקים הענקי בשוויץ הן תוצאה של העתיד. משהו שם, באופק הזמן, משהו שעוד לא התרחש, משבש את ההווה. זה נשמע כמו מדע בדיוני, אבל כשתיאוריה על השפעת העתיד על ההווה נשמע מפיו של אהרונוב, מועמד מוביל לפרס נובל בפיזיקה בשנים האחרונות, ואחד המדענים המבריקים בעולם ופורצי דרך בפיזיקה החדשה, התיאוריה נראית פתאום פחות הזויה. מבינים? זאת אומרת, יש כאן משהו מאוד מאוד עוצמתי. אנחנו קולטים בדרך כלל את החיים שלנו ואת המציאות שלנו, אנחנו קולטים אותו בסדר, כאילו אנחנו עכשיו חיים ואנחנו מבינים שיבוא היום, כאילו יבוא עתיד. אבל לפי התיאוריה שלו יוצא שמה שקורה כאן זה לא סטרילי, זה לא מנותק מהעתיד, אלא יש כאן איזושהי אינטגרציה, יש איזושהי השפעה הדדית, יש איזה יחסי גולמים בין ההווה לעתיד ובין העתיד להווה בו בזמן. מה שקורה לנו פה, אנחנו לא מנותקים ממה שאמור לקרות בעתיד. כמו ששני תלמידי חכמים הללו, הם זה שבאו מעתיד להווה, בתור חלום התגלו לרב אוירבך ורב אורוביץ וגרמו להקמת ישיבת שער השמיים במרחק של 40 שנה. וזה לא אז מדען אחד שם או קבוצה של מדענים, דרך אגב זה קבוצה, זה גם עמיתים שלו במכון ויצמן פה, וזה זה לא הבחור כזה קם אהרונוב ואמר משהו, זה קבוצה עומדת מאחורה, אתה מבין? אבל הדבר הזה הוא לא רק אצלו קורה. בבת אחת יש עכשיו הרבה מחקרים בכל מיני תחומים, בכל מיני דברים בשדה הזה של המדע, שמדברים על התופעה הזאת בצורה גלויה, חד משמעית. למשל בפסיכולוגיה חברתית. יש פרופסור אחר, גם אחד מגדולים במובילים בתחום של פסיכולוגיה חברתית, בשם דרייל בם, שהוא טוען שאפשר היום, אדם שהוא, נגיד, אתן לכם דוגמה כזאת, אתה רוצה להתכונן למבחן שיקרה לך, נכון? זאת אומרת, אתה עכשיו עובר מבחן, אחר כך, אם אתה ממשיך להתכונן למבחן אחרי שעשית אותו, אחרי שכבר גמרת מבחן, אם אתה ממשיך להתכונן, אז זה יכול, אמנם בפרומילים, בדברים מאוד קטנים מדובר, אבל זה בפרומילים משפיע רטרואקטיבית על השאלות שאתה תקבל במבחן בעבר. כן, אני יודע שזה נשמע לא הגיוני. אני יודע את זה, אני מבין. אבל, וגם הזוי, כן, כמו שאתה קראת, כן, פה, כתוב הזוי, בדיוק, אתה מצטט את, את התחושה של... אבל תבינים, זה מדובר על אנשים שהם לא אומרים איזושהי אמירה. כי אמרת, זה מתאים לסעודה שלישית, מקסימום. אבל פה הם כותבים מאמרים, אנשים אחרים מבקרים אותם, זה המון כוחות עומדים מאחורי זה. והם טוענים שזה אכן ככה. אתם בטח כולכם גם הרגשתם זה, לפעמים אולי הרבה אנשים זה קורה להם בחיים, שהוא פתאום שולף את השתי שאלות היחידות שהוא התכונן שם למבחן, דווקא אותם הוא שולף ופתאום מקבל אותם ועונה עליהם, ומכל שם חומר הענק שהיה צריך ללמוד, הוא למד רק שתיים, ודווקא אותו הוא קיבל, זה אומנם כמעט בלתי אפשרי, כמעט זה לא קורה, אבל זה קורה. ולפי דבריו של דרייל בם, אומר, יש לזה השפעה. העתיד אמר לך עכשיו להתכונן לשתי שאלות הללו דווקא. אתה עתידי אמרת לעצמך, ההווי, למה מתוך כל החומר כדאי הכי הרבה להתכונן. תראו, הוא אומר את זה, מקור 3. אפשר להתכונן למבחן אחרי שהוא יתקיים כדי לוודא שתוצאותם שהצלחת בעבר? נשמע לא שפוי. אתם יודעים, הם כולם מדברים על זה, זה עזוי, זה מדע בדיוני, זה לא שפוי. המחקר שמעורר שערה בעולם מדעי, שערה בעולם מדעי החברה, נערך על ידי פרופסור דרייל בם, והוא פסיכולוג חברתי משפיע באוניברסיטת קורנל, שזה נחשב אחת האוניברסיטות הרציניות היום בעולם, בארצות הברית. הוא ערך סדרה של מחקרים שהתפרסמו בקרוב כמאמר בכתב עת היוקרתי Journal of Personal and Social and Journal of Personality and Social Psychology, כאשר הטענה העיקרית המדהימה נובעת מהממצאים היא שחוויות העתידיות עשויות להשפיע עלינו בהווה, מעין זליגה בזמן של העתיד אל ההווה וכולי, כן? אחר כך תקראו, הוא מתאר פה את הניסוי שהוא ערך ואיך הוא מוכיח את דבריו. וזה, כמו שאמרתי, בהרבה תחומים אחרים. למשל, בביולוגיה יש מונח כזה, רעיון שנקרא אורטוגנזיס. הרעיון הזה, זה אומר שהם מקבלים כעיקרון את התיאוריה של אבולוציה, שאנחנו פעם דיברנו על זה כאן, של יש התפתחות, אבל התפתחות היא לא ספונטנית, היא לא אקראית, אלא היא מכוונת. יש איזשהו יהוד, איזושהי מחתרה שעומדת בסוף, שזה הופעה של האדם, ולקראת התופעה הזאת, לקראת המטרה הזאת, כל עולם הביולוגי מתאים את עצמו, וכל הסיפורים שאנחנו רואים שם עם הקוף, שהוא הולך על ארבע, אחר כך זקוף, אחר כך הוא שם עם המקל, וכל מה שאנחנו מכירים את הסיפורים הללו, השלבים, כל זה מוביל לאדם לא פתאום במקרה, אלא יש מטרה, והיא מטרה הזאת מכוונת את השלבים ההתחלתיים של האבולוציה, שהם הולכים ומתפתחים לאט לאט כלפי המטרה הזאת. זה נקרא אורטוגנזיס, זאת אומרת שאיפה האבולוציה מכוונת. אותו דבר גם באסטרונומיה. מדברים הרבה על המונח כזה שנקרא כיוונון דק. או כיוונון עדין, זה fine tuning, זה מונח במדע, שמדברים על כך הרבה דברים פה בעולם הם דיוק שלהם כזה שקצת שינוי קטן מאוד והעולם היה לא יכול להתקיים. לא היה העולם הזה. וכדי שיופיעו פה חיים, זה, יש תיאוריה, זה נקרא שזה אנתרופומורפיה, אני חושב. אנתרופיה, לא אנתרופיה כמו שזה התפרקות של חומר, אלא תיאוריה שאומרת שמטרה של היקום זה היה בהופעת האדם בסופו של דבר. וכל התנאים שנוצרו כאן במציאות הם כדי לאפשר לאדם לבצר, ואם היה שינוי אחד קטן מאוד, אז לא היו יכולים להיות חיים בעולם, וכמובן לא אדם. וכשאני אומר שינוי קטן מאוד, אני לא מתכוון שאם היינו מתקרבים לשמש במרחק של כמה עשרות קילומטרים, הכל היה נשרף, או היינו מתרחקים מהשמש בכמה עשרות קילומטרים, הכל היה נקפא. לא מדובר על שינויים כאלה. לא מדובר על דברים, מדובר על למשל, על גודל של אלקטרון. המסה של אלקטרון, שהיא שם, אני לא רוצה להגיד לכם, כאילו להפציץ לכם במספרים, אולי באמת עכשיו יש לנו פה לוח, אז אני אוכל להשתמש בזה, שזה יותר מרשים, יותר דווינים. זאת מסה של אלקטרון. זה מספרים פה, אם אנחנו נכתוב אותם על הלוח, אז לא ייגמר הלוח מהאפסים שעומדים מאחורי החזקת מינוס 34. זאת אומרת, זה קטן מאוד. אתם מבינים, אם הגודל הזה היה משתנה בפרומיל, במשהו, איזה פרומיל, בגורניש כזה, אז אלקטרון היה יותר כבד, היה נופל על פרוטון, ואז לא היה, אז כל הגלקסיות, כל היקום, כל השטח, המרחב, ספייס, היה פשוט מתכווץ. וזהו. או שהפרוטון היה יותר כבד, היה מושך לעצמו את האלקטרון. זה fine tuning, זה דברים דקים, דקים, דקים. וזה לא הדבר אחד, שתיים, עשר. יש הרבה דברים שהם נמצאים במין הרמוניה מדהימה של היקום כולו כדי לאפשר שהחיים שלנו יהיו כאן. הדבר הזה הוא לא מקרי. זאת אומרת, לפי הדברים הללו, זה ישנה מטרה, שזה הופעת האדם, ואחר כך כל מה שקורה, מפץ הגדול וכל ההתקררות האטומים וכל מה שאחר כך קרה, כל זה בסופו של דבר נועד למטרה שעתידה להופיע. בכלל, גם בהיסטוריוסופיה, כל ההיסטוריה, כולם מבינים את זה, מדברים על זה, היום בפירוש, שזה לא סתם מתרחשים כאן כל מיני אירועים, שם מלחמות, פתאום גילו איזה אבק שריפה, או פתאום קולומבוס גילה את אמריקה, ופתאום הייתה שם מהפכה בצרפת. זה לא ככה, אלא הכל מכוון. יש מטרה, יש איזשהו רעיון, הופעת בית המקדש בסופו של דבר, יש איזשהו משהו שעומד בסופו של דבר, והוא שגורם לתופעות שמתרחשות בכל העולם ובהיסטוריה. ומי אומר את כל זה? אותו יקיר אהרונוב, אותו פרופסור, שהוא מגלה את כל הרעיון הזה בפיזיקה. הוא מדבר על זה גם בהיסטוריה. תסתכלו, במקור 4 אצלכם, הוא אומר ככה, בעצם עולה מתיאוריית הגל הכפול, שזה השם של התיאוריה שלו, גל הכפול, בעצם עולה מתיאוריית הגל הכפול, שאי שם בעתיד יש אולי תכלית, מטרה. שוטר מכוון את התנועה. אני יכול לעשות הכללה מתיאוריית הקוונטים ולומר שלעולם יש תכלית מסוימת, ולא רק מצב ההיסטורי. כן, זאת אומרת, מצב ההיסטורי כוונה שזה מתרחש. כל מיני דברים מתרחשים, קורה פה, קורה שם, מתרחשים. לא. כל מה שקורה זה תכלית. כאילו הוא שואף לעבר עתיד מסוים, לייעוד. שאיפה של כל המערכת של העולם או יקום להגיע לאיזה מצב סופי. עכשיו תסתכלו, אני בכוונה מראה לכם את התמונה שלו, שלא תגלו שיש לו חס וחלילה כיפה על הראש. זה דברים שהם מדברים, אדם חילוני לחלוטין, וגם לא דתי שהולך כזה בלי כיפה. כלום. ופתאום אדם מבין מתוך מדע, מתוך פיזיקה, מתוך מחקרים, מתוך חוכמה, לא מתוך זה שהוא כאילו מאמין לסיפורי סבתא. פתאום מבין שלעולם שלנו יש תכלית ויש משהו שמכוון את כל את כל המציאות, כל היקום, הכל, כל ההיסטוריה. והאמת היא שגם שאנחנו מכירים את הדברים הללו משחר ילדותנו. אנחנו מכירים את כל זה. ביהדות כל הזמן מדברים על זה. אבל כמו תמיד קורה, אנחנו כבר דיברנו על זה הרבה פעמים בשיעורים שלנו, שיש איזשהו רעיון, יהדות אומרת משהו, כולם אומרים, כן, כן, בטח, בטח, ואחר כך מדע מתפתח, מתפתח, ואז פתאום מגלים שכן, זה נכון מה שאנחנו אמרנו. זאת אומרת, גם פה, גם במקרה הזה, זאת אומרת, ככה זה קרה הרבה, הרבה פעמים, גם בתורת האבולוציה, גם במפץ הגדול, גם בדברים אחרים שאנחנו דיברנו עליהם בפירוש. וכאן, עכשיו, לפי מה שקורה, אנחנו רואים שכל מה שיהדות דיברה על זה שיש איזשהו אירוע עתידי לקרוא, ואחר כך היסטוריה מתנהלת על פי האירוע שעתיד לקרוא, זה אכן ככה, כמו שאנחנו אומרים בכל ליל הסדר, שהקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם אבינו שגר יהיה זרעך בארץ לא להם, אומר שאתם תהיו במצרים, ואחר כך יעקב יורד למצרים וכל מה שקורה, ואנחנו אומרים את זה, אנוס על פי הדיבור. איזה דיבור? דיבור עתידי שצריך לקרוא. אבל עכשיו הוא, בהווה, הוא מתנהג על פי מה שעתיד לקרוא. וככה גם גמרות ומדרשים אומרים שקדוש ברוך הוא גונז אור גנוז, גונז אור של עתיד לבוא צריך להופיע. זאת אומרת, עכשיו הוא בא, הוא לא מתאים לעולם, הקדוש ברוך הוא גונז אותו ושומר אותו לצדיקים לעתיד לבוא, ואחר כך כל החיים האור הזה הולך ומתגלה יותר ויותר, לכן עולם שלנו הולך ובא, הולך ומתגלה, הוא בא משם. או אפשר להביא עוד הרבה דוגמאות, איך גמרא במסכת פסחים אומרת, בנונדלית שם, שיש דברים שקדמו לבריאת העולם, ואיזה דברים קדמו לבריאת העולם? בית המקדש. ואחר כך, שם מדרש אומר, צפה הקדוש ברוך הוא, חורבן בית המקדש הראשון והשני ובניית השלישי וכו'. כן, זאת אומרת, זה מהלך שאנחנו חיים וחושפים משהו שמחכה לנו בסוף. שער השמיים. ומה זה אומר לנו, ואיך זה קשור לחיים שלנו, בעזרת השם אנחנו נראה את זה בפעם הבאה. שלום.